בחודש אלול אנחנו לומדים תומר דבורה. תומר דבורה זה ספר בנושא תיקון המידות שכתב המקובל רבי משה קורדוברו לפני 500 שנה. והספר הזה בעצם מיוסד על תיקון המידות אבל בדרך תורת הסוד והקבלה, לפי פנימיות התורה פחות או יותר. זאת אומרת בצורה שאנחנו יכולים להבין. רבי משה קורדוברו, דיברנו על זה בשיעורים הראשונים, היה מגדולי המקובלים לפני הארי, בן דורו של הארי, הוא היה קצת לפניו, ובמידה מסוימת הוא סיכם את כל תורת הקבלה שהייתה עד הזמן שלו. יש לו ספר גדול שנקרא תומר דבורה, פרדס רימונים, וספר נוסף שנקרא אי לימה, שזה ספר יותר מאוחר. ובספרים האלו הוא בעצם סיכם את כל תורת הסוד והקבלה. בסדר? אז אנחנו מתחילים עכשיו בעזרת השם את החלק הנוסף שלנו, שיעור נוסף בספר תומר דבורה. הנושא שלמדנו בשבוע שעבר, זה בעצם הייתה די ההתחלה. בשבוע שעבר למדנו על המידה הראשונה שנקראת מי אל כמוך. והיום אנחנו ניכנס למידה השנייה שנקראת נושא אבון. אז אנחנו נקדים קצת, נעשה סיכום של מה שראינו בפעם הקודמת וניכנס ללימוד של הפעם. קודם כל ברוך הבא. מה השם?
יונתן.
ואתה חדש במכון?
כן.
בהצלחה.
שבוע
וחצי. בהצלחה. מאיפה באת?
תל אביב.
איפה בתל אביב? מה זה?
זה היה באדר יוסף, החצי השני שלי בעיר, אבל כשעברתי לעיר הייתי בהתחלה במרכז העיר, אחרי זה טיילתי לפלורנטין ורחוב בן יהודה. בקיצור, הייתי כמעט בהכל חוץ מיפו.
כן?
כן.
מדהים, מדהים, מדהים. זהו, הבאנו דפים. רגע, איפה, איפה מה שצילמנו? הנה, הנה, כאן. כאן. כאן יש דפים לכולם. כדאי לשמור כי זה יספיק לנו גם לפעמים הבאות. מה נשמע? שלום. אז שיהיה בהצלחה, בהצלחה. שיהיה... אתה עובד במקביל?
לא.
שיהיה בהצלחה, בכל העניינים. טוב, אז אנחנו עושים חזרה קצרצרה על הפעם הקודמת. אני רק מנסה לעשות סוג של מסגרת, להבין לאן הספר הזה חותר. עבודת המידות כוללת הרבה מאוד, נקרא לזה עבודות פרטניות על כל מיני תכונות שיש לנו באישיות. זה יכול להיות על מידת הכעס, ויכול להיות על מידת הפחד, ועל מידת הסבלנות, ועל כל מידה בפני עצמה. מה שרבי משה קורדוברו מלמד בספר הזה, זה אפשר לקרוא לזה עבודה רוחנית גבוהה יותר. זאת אומרת, יש את ההתנהלות הרגילה שלנו, ויש התנהלות שהיא מעבר לרגיל. קוראים לזה בלשון העבודה הפנימית חסידות, מידת החסידות. חסידות זה לעשות מעבר, זה כמו שאדם אוהב אז הוא עושה מעבר למה שהוא חייב. אז הספר הזה מתמקד בעבודה שהיא יותר פנימית מהעבודה הרגילה. אז זה יכול להיראות לנו במבט ראשון כשאנחנו קוראים את ההנחיות כדבר שאתה אומר זה לא אנושי. לעשות דבר כזה, להתנהג ככה, זה לא אנושי. אבל בעצם אם יש לכם קושייה על הנקודה הזו לאורך הלימוד, תנסו לחשוב על ההתנהלות שלכם עם בני המשפחה, תנסו לחשוב איך אתם תרצו להתנהל עם הילדים שלכם, תחשבו איך אתם מתנהלים עם האנשים שאתם הכי אוהבים. בסדר? והשאיפה בסופו של דבר שההתנהלות של האדם היא לא תהיה, נקרא לזה, נאיבית. כלומר, כשהאדם מתעלם לגמרי מהרע שקיים בעולם ובבני אדם. אלא המטרה בסוף היא שאנחנו ננסה להתנהג עם בני אדם בהנהגה שהיא יותר פנימית. והנהגה יותר פנימית היא הנהגה שיש אפשרות להתנהג בה, אבל צריך להעמיק מהשכבה היותר פשוטה של הקיום שלנו. כלומר, השכבה שאנחנו רגילים להיפגש איתה. זה הסיפור בעצם אפשר להגיד של הספר הזה. זאת אומרת, היסוד שהוא מנסה לחנך אליו, ללמד אותו, זה איך אנחנו מתנהלים בצורה שהיא לא שגרתית, אלא צורה שהיא מעבר לשגרה, יותר פנימית. אז הנושא הראשון שלמדנו, וכל המסגרת של הלימוד, היא תמיד תמיד הניסיון ללכת בדרכי השם, דרכי אלוקים. זאת אומרת, הנחת המוצא שלנו, היא שאלוקים מתגלה אלינו בתורה במידות. כלומר, בדרכים שבהן הוא מנהיג את העולם. למה הוא בחר להתגלות בדרכים האלה? כדי שאנחנו נוכל לאמץ לעצמנו את ההתנהגות שלו. למה זה חשוב שנאמץ את ההתנהגות שלו? כי בעצם מה שזורם לאורך כל החיים שלנו בחיינו זה החיים האלוקיים. זאת אומרת, מה מחיה אותנו? זה החיים שהוא מעניק לנו. אבל אנחנו יכולים לחיות את החיים בהמון המון המון ספרות, כלומר בהמון רמות של קיום. אדם יכול לחיות ברמה של ילד קטן, כלומר שמה שמעניין אותו זה רק האוכל שלו, השינה וההנאות. אבל הוא יכול לחיות ברמות תודעה יותר גבוהות. ברמות התודעה יותר גבוהות הן בעצם רמות התודעה שפותחות אותנו לא רק לחיים ברמה הביולוגית והטבעית, אלא לחיים ברמות היותר עמוקות שקיימות אצלנו בתוך הנפש. עכשיו, כל אחד מרגיש את הרמות האלה בשלבים שונים של החיים. כשאתם אוהבים מישהו מאוד, אתם פתאום חווים משהו שהוא מעבר לטבע, מעבר לקיום הרגיל. זה אומר שאתם בעצם נפתחתם לרגע לשכבה יותר עמוקה של הקיום. בסדר? כשהורים מוכנים למסור את החיים שלהם בשביל הילדים, אפשר לתאר את זה באופן ביולוגי, שזה סוג של מנגנון הישרדותי, שההורים בעצם מגוננים על ההמשך שלהם, ואפשר להסביר שמה שמתגלה שם זה מנגנון יותר פנימי, איזה שכבה יותר פנימית של קיום. שהקיום שלנו כבני אדם בעצם יש לו שכבת עומק. בסדר? זה ויכוח גדול ומפורסם בעולם הפסיכולוגי בין התפיסה הפרוידיאנית, שהייתה בעצם החלוצת הפסיכולוגיה, שטענה שהאדם מונע מדחפים נמוכים בלבד, לפסיכולוגיה יותר חדשה של פרנקל לדוגמה, שטענה שמה שמניע את האדם זו השאיפה למשמעות. אז שאיפה למשמעות זה עדיין סוג של משהו שאני מסוגל בעצם לתפוס בעצמי להבין. מה שרבי משה קורדובר פותח אותנו, הוא אומר שזה לא רק משמעות, אלא האדם שואף לממש את צלם האלוקים שבו. כלומר, בתוך האדם יש צלם אלוקים, המשמעות היא חלק מצלם האלוקים. האדם שואף לממש את נשמתו, והנשמה שלו יש לה שאיפות, יש לה רצונות, והרצונות האלה הם רצונות עמוקים מאוד. ומה שאנחנו מבקשים בעצם להתחקות בלימוד הזה, זה אחרי השאיפות הגבוהות האלה. אתה אומר, מה? אני בחיים שלי לא רציתי כאלה דברים. אז קודם כל, אם תעמיק קצת, אולי תגלה שאתה כן רצית כאלה דברים, וגם אם לא, תדע לך שיש חוות כאלה בקיום. כשאנחנו מדברים על צדיקים לפעמים, למה אנחנו כל כך מעריצים צדיקים במובן הזה שאנחנו מאוד מעריכים אותם ואנחנו רוצים להידבק בהם? כי הם בעצם משקפים לנו את המצב התודעתי היותר גבוה של בני האדם. שאדם יכול להיות בשכבה מאוד מאוד נמוכה, שמה שמעניין אותו זה דברים נמוכים, חומריים וגסים. האדם יכול להיות מונע משכבות יותר עמוקות של קיום. וזה בעצם מה שהצדיקות, זאת הצדיקות שהיא חסידות גם. כמובן שאפשר לשאול כל הזמן, אנחנו פתוחים לעצור בכל רגע אם צריך. אז העמידה שלמדנו בשבוע שעבר היא מי אל כמוך. עוד משפט אחד לפני שאנחנו ממשיכים, בגלל לכבוד החדשים וגם למען החזרה. כל הספר, לפחות חלקו הראשון, מבוסס על פסוק בספר מיכה בפרק זין, שהולך ככה: מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא ישוב ורחמנו יכבוש אבונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו מימי קדם. כל זה פסוק בספר מיכה. והפסוק הזה הוא הפסוק שאנחנו אומרים בתשליך. ביום ראשון של ראש השנה, השנה זה יהיה ביום השני. כי שבת זה ביום הראשון. הפסוק הזה בעצם גונז בתוכו, לפי מה שאנחנו לומדים, את 13 ההנהגות הפנימיות שאלוקים מנהיג בהם את עולמו. וכדי שהאדם יזכה שגם איתו יתנהגו בדרך הזו, הוא צריך להתנהג בדרך הזו. וזה כלל שנקרא במידה שאדם מודד, בה מודדין לו. כלומר, כמו שאתה מתנהג בחיים, ככה מתנהגים איתך. כלומר, אפשר להגיד שהכלי שדרכו האדם, הכלי שהאדם מכין, הוא הכלי שדרכו הוא מקבל את השפע. אפשר לדמות את זה אולי קצת, זה כמו למשל כשאתה לוקח נגיד כוס צרה, כוס מאוד צרה, אז הנוזל שאתה תקבל הוא יקבל את הצורה של הכלי הצר, אבל מתי שיש לך כלי רחב אז אתה מקבל את השפע בצורה של כלי, בצורת הכלי. אז המידה, ה-13 מידות הרחמים הם בעצם סוג של כלים שאם אתה מתנהג בהם אז ההנהגה שמתנהגים איתך היא פועלת באותה צורה. אפשר להסביר את זה בהמון רמות, אבל אנחנו נסביר את זה ברמה ראשונית. אז המידה הראשונה היא מי אל כמוך. הרעיון של המידה הזו, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, הוא שאלוקים יכול להעניש את האדם ברגע שהוא חוטא. בגלל שיש לו אל, יש לו כוח, יש לו יכולת, ואף על פי כן הוא לא מעניש את האדם למרות שהוא חוטא. כך הוא מסיים את המידה הזו. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני הסבלנות, וכן היותו נעליו אפילו למדרגה זו. כלומר, מה זה נעליו אפילו למדרגה זו? אפילו אם מישהו פועל נגדך, ואתה יכול לקחת לו את הדבר שבו הוא פעל נגדך, אתה נוהג לפנים משורת הדין ובעצם לא מעניש אותו. ואם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. נגיד אתה קונה משחק לילד שלך, ואם המשחק הזה הוא מלכלך את הקירות, עושה איזה נזק. עכשיו, עקרונית אתה יכול לקחת לו את הדבר כי אתה נתת לו אותו. ובכל זאת אתה נותן לו את ה... צעצוע, אתה ממשיך לתת לו. מה ההיגיון לתת את זה? להמשיך לתת את זה. מה אתם אומרים? למה להמשיך לתת לאדם משהו שהוא מייצר בו נזק? למה? מה זה? בדיוק, זאת הנקודה שדיברנו עליה בשבוע שעבר. הנקודה זה, ברגע שאתה מתנהג בסבלנות, אתה בעצם מאפשר לאדם שעשה משהו לא טוב, לתקן. אם אתה מיד מעניש, בעצם אפשר להגיד כך, יש שתי הנהגות ויש הנהגה ממצעת. הנהגה אחת נקראת הנהגת החסד, הנהגה שנייה נקראת הנהגת הדין. חסד מוחלט, דין מוחלט. חסד מוחלט זה אהבה ללא גבול, זה אומר שהיא אומרת שלא משנה מה תעשה אני אוהב אותך. מה הבעיה של ההנהגה הזו? שהיא לא נותנת גבולות, בדיוק. א', היא לא נותנת גבולות, וב', היא לא מקדמת אותך אף פעם לשום מקום. כי בעצם היא אומרת שלא משנה מה אתה תעשה, תלכלך לי את הבית, תהרוס לי את הכל, הכל אני אקבל אותך, אני אוהב אותך. יש בזה משהו מאוד מפתה, כי זה נשמע מאוד מאוד מכיל ואוהב, אבל בעצם יש בתוך האהבה האינסופית הזו איזה חוסר אמון. כי זה אומר שאתה לא מאמין באמת שהבן אדם יכול להגיע לאנשהו. אתה אוהב אותו, בסדר? מנגד, יש את מידת הדין המוחלטת. מידת הדין המוחלטת היא אומרת שמהרגע שהיית לא בסדר, אתה חוטף בגדול. למה? כי לדוגמה, נתתי לך כסף, השתמשת בו לא כמו שהבטחת. מה מידת הדין אומרת? הבטחת X, נתתי לך בשביל זה, לא התנהגת, אני לוקח את הכסף. עכשיו, אתה נשאר בלי כסף בכלל. זה מצב מאוד מאוד לא נעים. או זה יכול להיות כל סוג אחר של עונש. מה המידה הממצעת בעצם? בין החסד המוחלט לדין המוחלט, בין ההכלה הבלתי מוגבלת לבין הדין שפוגע בך מיד כשאתה עושה משהו אסור? ערך הפיים הוא מידת הרחמים, שהמשמעות שלה היא סוג של אמון שאתה מסוגל להגיע אל היעד, אתה צריך אבל זמן, אתה צריך שיתנו לך קרדיט ואתה תגיע ליעד. במידת הרחמים יש בתוכה אמון, כלומר אמון בנשמה, אמון בטוב שקיים בך, והאמון הזה הוא לא קורה ברגע אחד, צריך סבלנות. אבל הסבלנות היא לא סתם שאתה אומר טוב, צריך סבלנות בחיים. סבלנות נובעת בעומק שלה מתוך אמון שיש יכולת בסופו של דבר להגיע אל היעד. זה סוד, אפשר להגיד, מידת הרחמים. עכשיו, מה שאנחנו לומדים פה זה י' ג' מידות הרחמים. מה שמתגלה בעצם שלמידת הרחמים יש י' ג' אופנים או פנים. והמידה הראשונה היא מי אל כמוך, שיש לו יכולת להעניש והוא סובל את אלבונו. כלומר, אתה נתת לי כסף, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אלוקים נתן לך חיים, ובחיים האלה לא התנהגת כמו שהיית אמור להתנהג. נתתי לך מתנות, ועם המתנות האלה עשית דברים לא טובים. מצד הדין הייתי צריך מיד לקחת לך את החיים, ואני גם יכול לקחת את החיים. אבל אני ממשיך לתת לך את החיים. למה? כי אני מאמין שגם אם לא הגעת היום, תגיע בהמשך. תגיע אל היעד. זהו, זאת המידה הראשונה בצורה תמציתית. בסדר? שאלות עליה? אם אין, אנחנו ממשיכים למידה הבאה. ובכן, המידה השנית, השנית. האם כולם רואים את זה בדפים? השנית, נושא אבון. מצאתם? יופי. השנית, נושא אבון. והרי זה גדול מהקודם. זאת אומרת, מידת נושא אבון היא גדולה מהמידה הקודמת מי אל כמוך. למה? במה היא יותר גדולה? שהרי לא יעשה האדם אבון שלא יברא משחית. כלומר, כל מעשה שלילי שאנחנו עושים בורא איזשהו משחית. עכשיו, את המושג הזה משחית אפשר להסביר בהמון המון דרכים. אפשר להסביר את זה מבחינה רוחנית, אפשר להסביר את זה מבחינה פסיכולוגית, אפשר להסביר את זה בהמון המון רמות. אבל הרעיון הוא שהמעשים של האדם הם לא סתם. אין מעשה סתם. כל מעשה חוקק איזשהו יסוד שלילי. עכשיו, הרמק מדבר פה כמובן על רמה של משחית כמו כוח רוחני בעולם. זאת אומרת, ברגע שפעלת איזושהי פעולה שלילית, אתה בעצם יצרת בעולם איזה כוח רוחני. והכוח הרוחני הזה זה קצת כמו למשל שכשהאדם, תנסו לחשוב על זה עוד פעם עם כסף, בסדר? נתנו לך עכשיו צ'ק פתוח של מיליון. עכשיו אתה הקמת תעשייה, איזה מפעל תעשייה לאיזה דבר שלילי. בראת המשחית, בראת היסוד שקיים במציאות ומייצר כל הזמן משהו רע. עכשיו השאלה היא, האם לתת לך להמשיך לקיים את הדבר הזה, או שמיד כשרואים את הדבר הזה, זה לוקחים לך את הכסף. תשמע, בנית פה מפעל השחתה, למה שאני אמשיך לתת לך כסף לדבר הזה? הכסף אליי והמפעל פושט את הרגל. אז זה הרעיון. בסדר, זה הרעיון, בוא נראה את זה בפנים. שהרי לא יעשה האדם אבון שלא יברא משחית. כדתנן, כמו ששנינו במסכת אבות, בפרק ד' משנה י' א', העובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. והרי אותו קטגור עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, פלוני עשה אני. אז כל מעשה שלילי שהאדם עושה, בעצם הוא בונה לעצמו סוג של כוח שמקטרג עליו. אם נגיד תעבירו את זה ליסוד הפסיכולוגי, אפשר להגיד שכל מעשה שלילי שהאדם עושה, מה שהוא מייצר אצלו, זה איזה קול פנימי שמדבר נגדך. הוא מייצר איזושהי חוויה של התנגדות פנימית. והדבר הזה בעצם חוסם את הכוח של האדם. יש בתוכך עכשיו איזה כוח חסום. למה? בגלל שבראת על ידי הפעולה השלילית איזה כוח של כתרוג. ככה אפשר להסביר כל מיני מקטרגים שיש לאדם. זאת אומרת, המקטרג הוא בעצם גורם חיצוני שמתנגד אליך. זה יכול להיות יריב מבחוץ, זה יכול להיות גם קול פנימי שאתה שומע בתוכך שאומר לך אין לך סיכוי. זה גם סוג של מקטרג. אז ברגע שעשית מעשה שלילי, בעצם בראת, כלומר יצרת, איזושהי אנרגיה פנימית שמתנגדת אליך.
בסוף כל הסיפור הזה הוא אמר לנו שהחטא מביא איתו לא רק חוסר כבוד אלא גם חוסר בושה, שבעצם כמו שאתה אומר על הכתובו, שבאיזשהו שלב גם הבושה נעלמת.
כי בעצם הקול הפנימי של האדם כל כך הופך להיות הקול הדומיננטי בחיים שלו, שכבר לא אכפת לו מההתנהגות שלו, כי הוא אומר זה לא קול מבחוץ, זה אני, זה מי שאני. כאילו אני לא רק שומע מישהו מבחוץ שאומר לי אתה אפס, אלא אומר אני אפס, זה מה שאני. כלומר הכל הפך להיות כבר הוא. מדהים, יפה מאוד, דוגמה יפה. אני נותן כאן דוגמה מהזוהר בתרגום שמסביר על העיקרון הזה, מסביר את העיקרון הזה. עבר אדם, ככה אומר הזוהר, הזוהר נמצא בפרשת קדושים דף פי ג' עמוד ב', אומר ככה, עבר אדם על מצוות התורה, אותה עבירה עולה לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, אני מפלוני שעשה אותי, והקדוש ברוך הוא ממנה אותה, והיא עומדת שם כדי להשגיח בה ולחלות את החוטא. זהו שכתוב, וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו. מהו וירא? שהוא רואה את העבירה עומדת לפניו. עכשיו, זה יכול להישמע מאוד מאוד מפחיד, אבל מצד שני, מה זה אומר? זה אומר שהעבירה במידה מסוימת היא חיצונית לאדם. היא עולה כגורם חיצוני, והיא בעצם מנסה לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא שזה מידת הרחמים. היא רוצה להטות את הכף בעצם לכיוון השלילי. אז כדי שזה לא יצליח, מה צריך לעשות? לעורר את מידת הרחמים. לדוגמה, זה מה שאנחנו עושים בשופר בראש השנה. מה תפקידו של השופר? בעצם לעורר את מידת הרחמים. איך? על ידי זה שאנחנו משמיעים קול יותר פנימי מהקול החיצוני. לכן חז"ל אומרים שזה מערבב את השטן. על ידי זה שאנחנו תוקעים בשופר, אז השטן מתערבב. מה הכוונה השטן מתערבב? הגורמים המקטרגים שלאורך כל השנה רצו להגיד שאין סיכוי לכך שאנחנו נהיה עובדי השם, אנחנו מראים להם שמה שהם אומרים לא נכון. יש קול פנימי יותר שהוא מזכה אותנו לעמוד בדין. וזה הקול של התרועה. זה בעצם ההסבר הפנימי לדבר הזה. אז בואו נחזור עוד פעם, נראה את הרעיון. כמו ששנינו, כדתנן, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד, והרי אותו קטגור עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, פלוני עשה אני, כלומר, אני נבראתי בגלל האיש הזה, שעשה את המעשה הזה. ואין בריאה מתקיימת בעולם אלא בשפעו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם המלאכים השליליים, כלומר גם השליחים השליליים שנוצרו על ידי המעשים השליליים של האדם, ממה הם נוצרו? האדם ייצר אותם, אתה ייצרת אותם. ניקח עוד פעם את הדוגמה של המפעל. במפעל הזה עובדים 50 עובדים נגיד, או 100 עובדים, לא משנה. בגלל המעשים שלך, אתה צריך עכשיו לפרנס אותם. אני עכשיו אפרנס את העובדים הנוראים שאתה הבאת במפעל הנורא הזה שאתה ייסדת? תסתדר לבד, תפרנס אותם לבד. מה הכוונה? שאני אעשה את זה? אבל הקדוש ברוך הוא ממשיך, הוא לא עוזב אותך. זאת אומרת, הוא לא עוזב אותך גם כשאתה ייצרת את הבעיה. זאת אומרת, גם הבעיה בעצם היא הופכת להיות חלק נקרא לזה הנועל של מה שהוא רוצה להמשיך להעמיד. שזה דבר תמוע מאוד. הרבה פעמים אני שואל את עצמי, למה מאפשרים לנזקים כל כך חמורים להתקיים? הייתי מעדיף שיתנהלו בהנהגה אחרת אפילו. והרי המשחית הזה עומד לפניו, כלומר לפני השם, ובמה מתקיים? הדין נותן שיומר הקדוש ברוך הוא, איני זן משחיתים. אני לא מפרנס מפעלים שתפקידם לייצר דברים רעים. לא. ילך אצל מי שעשאו ויתפרנס ממנו. אני לא נותן לזה כסף. זאת אומרת, לא ראוי שהקדוש ברוך הוא ישפיע את השפע על המשחית בעצמו. והיה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו או קורתו. זאת אומרת, אם הוא עשה חטא שחייב עליו קראת, הוא היה מעניש אותו. אתם מבינים איך החטא מעניש את האדם? אתם מבינים? כי מה שייצרת, מה הוא צריך? אנרגיית קיום. אבל מי נותן את אנרגיית הקיום? הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, שמע, אני לא נותן לזה. אתה רוצה לתת, תיתן. אבל מאיזה חיים הוא לוקח? מהחיים שלך. זאת אומרת, זה כמו גורם טפיל שנמצא על המערכת. מאיפה הוא מתקיים? הוא מתקיים מהמערכת. אבל אם אתה לא מקבל עוד אנרגיה בשביל לחיות, אז הטפיל בעצם לוקח לך את החיים. ככה עובד בעצם המנגנון של החטא. החטא מעניש את האדם. זה קצת כמו הדוגמה שנתת עם השיקור הזה, שבמידה מסוימת זה, או כמו לדוגמה להיכנס לחובות לשוק האפור או לשוק השחור. פתאום אתה צריך להחזיר לאנשים כסף שאין לך. מה אתה תעשה? והם מבקשים לך את הכסף הזה. מה אתה תעשה? בעצם החטא מסבך את האדם בעצם לפעמים בכל מיני מצבים שהוא חייב שמישהו ייתן לו איזה מענק, כי אחרת הוא לא יצליח להתקיים. מה אני הולך לעשות עכשיו? זאת אומרת, החוויה הקיומית של האדם הופכת להיות חוויה של סבל. מאיפה אני אקבל כוח? עכשיו אתה שואל, מאיפה הגיע הסבל? זה בשכה. אתה יצרת את הבעיה, תטפל בה, אתה לכלכת, אתה שברת, תנקה. למה שמישהו ייתן לך עכשיו תשלום על זה שאתה שברת? אז ברור לגמרי שמידת הרחמים קשורה מאוד בהבנה של המצב האנושי. שהמצב האנושי הוא עלול לחטא. מה לעשות? אנחנו בני אדם. וכבני אדם אנחנו חסרים. יש לנו חוסר. יש לנו צד שאנחנו חלשים. אז החולשה הזו מייצרת איזושהי חובה להתחשב. ומידת הרחמים מגיעה מהמקום הזה. כלומר שאנחנו מבינים שיש לנו איזה מעלה וגם חיסרון. בוא נראה את ההמשך. או נענש עליו כפי עונשו עד שיתבטל המשחית ההוא. זאת אומרת, אם נמשיך במשל של המפעל עם הכסף, תשלם, 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 עד שתגמור את החובות שיש לך, ואז בסדר, נסלח לך. אני לא אחסל אותך, אבל תתמודד עם זה לבד. ואין הקדוש ברוך הוא עושה כן, אלא נושא וסובל האבון. זאת אומרת, הוא מעריך אפו, כלומר סבלן, נותן זמן, והוא לא נפרע מהחוטא מיד. וכמו שהוא זן העולם כולו, זן הוא מפרנס המשחית הזה. זאת אומרת, כמו כל הבריאות שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא אחרי החטא, אחרי מה שיצרנו בקלקול שלנו, הוא ממשיך לפרנס את הדבר הזה. הוא ממשיך להחיות את הכוח הזה. שיצרנו בעצמנו, במו ידינו. מה? כן, כן, כן. זאת אומרת, הוא אומר, אל תדאג, כאילו, אתה בא אליו ואומר, תשמע, הנה, תראה את ה... אני עוד פעם יעביר את זה למישור הפסיכולוגי. זה כמו שבן אדם אומר פתאום, אומר, תשמע, אני כל הזמן שומע בתוכי קולות שמתנגדים אליי בעקבות המעשה השלילי. אני אומר לך, תשמע, זה אתה, אתה עשית את זה, זה לא אני. כל הקולות האלה הם בגללך. אתה פעלת ככה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני אתן לך חשק חיים מחדש. אני אמשיך לתת לך תקווה. יש תקווה. אל תדאג. אל תתפתה לקולות האלה. אני אזרוק אותם ממך. אני אשליך אותם ממך. לא אתן להם להשתלט על החיים שלך. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שאתה מקבל תקווה פתאום, חיים חדשים. הוא בעצם מקיים ומחיה את הקולות האלה, למרות שאתה יצרת אותם. זה בסדר, זה במישור הפסיכולוגי. הרמק מדבר פה יותר על משהו קיים, שאתה יצרת נזק בעולם. ואת הנזק הזה הוא מנקה. כלומר, הוא אומר, אל תדאג. אל תדאג. אני אעמיד את זה. אל תפחד, אני איתך. אתה לא משלם על הדבר הזה לבד. אז תראו מה הוא ממשיך ואומר. וכמו שהוא זן העולם כולו, זן ומפרנס המשחית הזה, עד שיהיה אחד משלושה דברים. או שישוב החוטא בתשובה, ויעקלהו ויבטלהו בסיגופיו, זאת אומרת, התשובה, תהליך התשובה כולל בתוכו איזה מימד מסוים של איסורים שהאדם עובר. נגיד אם למשל אתה, בן אדם, התמכר לאלכוהול, הוא צריך להפסיק עכשיו את השתייה. השתייה, ההפסקה הזו דורשת ממנו איסורים. זה קשה. אחרי שאתה התמכרת למשהו, התרגלת למשהו שאתה אוהב, קשה מאוד להתנתק מזה. זה איסורים, זה סיגוף. אז בסיגוף הזה, אתה מבטל את המשחית הזה. כלומר, המשחית נוצר כתוצאה מהרגל שלילי. אם אתה מצליח להתגבר על ההרגל השלילי, אתה בעצם מבטל את הכוח השלילי שנוצר. זה דרך אחת. או, לדוגמה, אם האדם לא ישוב בתשובה שלמה, יבטלהו שופט צדק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו יבטל את זה בייסורים ומיתה שיבואו על החוטא. זאת אומרת, האדם יתייסר, יהיה לו איזה קושי, יכול להיות קושי כלכלי, יכול להיות קושי תעסוק, כל מיני קשיים יש בעולם שלא נדע, ומיתה. זאת אומרת, גם המוות יש לו איזה היבט מסוים של ניקוי וזיקוך, שהאדם בעצם צריך לעבור לפאזה אחרת, ואז המוות מפריד אותו מהמימדים החומריים של הקיום, מעביר אותו למימדים יותר רוחניים. או אם לא נפרעו מאדם בעולם הזה, ילך בגיהנום ושם יפרע חובו. הגיהנום זה בעצם תהליך של זיכוך שהאדם עובר אחרי המוות, שתפקידו להכשיר את הנשמה שהיא תהיה ראויה להידבק באור העליון. הגיהנום זה לא, על פי רוב זה לא עונש מוחלט, אלא זה עונש זמני כדי שהנשמה תתנקה. גם בעולם הזה יכולים להיות לאדם שלא נדע איסורי גיהנום. מתי שהאדם מרגיש, לדוגמה, שהוא מתייסר על משהו שהוא לא רצה לעשות והוא עשה אותו. החוויה הזו זה איסורי גיהנום, כי בעצם הנשמה מתייסרת על המקום שהיא רצתה להיות בו ושהיא הגיעה למקום אחר. זה כמו הגיהנום. הוא נותן דוגמה מהתורה עצמה, והיינו שאמר קין, מה אמר קין אחרי המעשה שלו? גדול עווני מנסו. ופרשו רבותינו זיכרונם לברכה, זה מופיע במדרש תנחומה, כל העולם כולו אתה סובל, ירצה, כלומר, זן ומפרנס. זאת אומרת, אתה זן ומפרנס גם את המשחיתים שנבראים מהחטאים. ועווני, כבד, שאין אתה יכול לסובלו? זאת אומרת, קין אומר, גדול עווני מנסו, אתה לא יכול לשאת את העוון שלי? האם אתה לא יכול לשאת את מה שעשיתי? ושם בוודאי מדובר במה? במעשה שיש לו תוצאות מאוד מאוד ברורות. הוא רצח את אח שלו. ואף על פי כן הוא אומר, גדול עווני מנסו? ועווני כבד שאין אתה יכול לסובלו, פירוש לפרנסו עד שאשוב ואתקן? זאת אומרת, קין... מה הוא אומר להשם? אם אתה סובל את החטאים שנעשים בעולם עצמם, אז אתה יכול גם לסבול את חטאי, כביכול, עד שאני אוכל לתקן אותו. בסדר, אתם אומרים לעצמכם, טוב, נו, אדם מת, מה אפשר לתקן? יש כל מיני דרכים שאפשר לתקן, כל מיני דברים. אז קין בעצם שואל, מה, האם גדול עווני מנסו? אין אפשרות? הוא באמת מקבל ארכה. הוא מקבל ארכה מסוימת. בסופה של ה... מה? יש לזה מקורות למה שאתה אומר, שבמצב המתוקן, קין היה אמור להיות נקי. ובסופו של דבר, מה שהוא הפך להיות, זה קין. קין זה גם מלשון קניין. זאת אומרת, מה זה נקיות בקניין? הכוונה שהאדם הוא לא חווה את הקניין כמה שמגדיר אותו, אלא הוא יודע שיש לו את זה, אבל הוא נקי ביחס לזה. אז זה קשור, קשור לזה. אז עכשיו, כמו כל סוף חלק, הרמ"ק מנסה ללמד אותנו מה אנחנו צריכים להבין מהמידה הזאת להתנהגות שלנו עם בני אדם. אם כן, הרי זו מידת סבלנות גדולה שיזון ויפרנס בריאה רעה שברא החוטא עד שישוב. ולכן המידה הזו גדולה מאיזו מידה? מהמידה הקודמת, מי אל כמוך. כי מה למדנו במידה הקודמת? מה זה מי אל כמוך? שהקדוש ברוך הוא סובל את החוטא. אבל כאן מה למדנו מעבר לזה שהוא סובל את החוטא? בדיוק. זאת אומרת, יש פה שכבה יותר עמוקה. אז מה צריך ללמוד מזה? ללמוד האדם שרוצה להידמות להשם בדרכיו. כמה צריך שיהיה סבלן לסבול עוול חברו ורעותיו שהרה עד שיעור כזה? שעדיין רעתו קיימת, שחטא נגדו. זאת אומרת שהוא עדיין בעצם ממשיך לפעול פעולות שהן שליליות נגדך. והוא יסבול עד יתקן חברו, או עד שיתבטל מאליו, וכיוצא. זאת אומרת, מידת הסבלנות שדיברנו עליה היום, היא מה שמיוחד בה, זה שיש בה איזושהי מוכנות לקחת על עצמך את הצד שהדבר השלילי הזה שקיים עדיין, אני מוכן לספוג אותו, ובלבד שהקשר לא ינתק ביני לבינך. עכשיו אתה אומר לעצמך, מה זה המידה הזו? מה זה ההתנהגות הזו? איך אפשר לקלוט דבר כזה? ולכן חשוב מאוד לזכור שמה שאנחנו מדברים פה זה הנהגה פנימית מאוד. פנימית. אבל ההנהגה הפנימית הזו קודם כל שייכת לכל אחד מאיתנו. כל אחד יש לו איזה נגיעה. בדיוק אתמול שלחו איזה סרטון, יכול להיות שהגיע גם אליכם, מישהו שלח בחור צרפתי חביב ונחמד שצילם את עצמו, העבירו את זה בטיק טוק. ורואים אותו בסרטון קוריאה כזה במצב קריאה ליד הפגוש של האוטו שלו שדפקו לו את הפגוש, והוא אומר ככה בדקה כזו עם חיוך עם מבטא צרפתי כזה חמוד, אומר אני מוחל וסולח למי שעשה את זה, אני לא יודע מי זה, וככה הוא ממש דקה הוא אומר תדעו לכם שאני באמת מוחל בלב שלם. ובקיצור יש שם איזה דקה, והוא הייתי בטוח שזה יסתיים באיזה פאנץ' כזה שבסוף הוא יגלה שיש נזק יותר חמור לרכב ואז הוא בכלל יתפוצץ, אבל לא, ככה זה היה. ואתה אומר לעצמך מה הסיפור, שזה דומה מאוד בעצם לדבר הזה, כי הנזק עדיין קיים, הפגוש עדיין נדפק, ואף על פי כן אתה אומר שאתה מוחל וסולח לו. מה הנקודה? הנקודה בסוף, בעצם אם אני צריך לנסות לסכם את הנקודה שלמדנו היום, זה שבינינו, בין כולנו, יש איזה קו נסתר שמאחד בינינו, שהופך אותנו להיות כמו אחים, בנים ואחים, בנים להשם ואחים זה לזה. וככל שאתה מתרחק לשכבות היותר חיצוניות של הקיום, אז האחווה מתבטלת, בגלל שבעצם אתה מגלה את הצדדים התועלתניים שיש לחיים. אם זה שווה לי, אני איתך. אם זה לא שווה לי, אני לא איתך. ככל שאתה נכנס יותר פנימה, אז אתה מגלה את הצדדים שהזולת הוא חלק בלתי נפרד ממך. זה רק למראית עין נדמה שאתם שניים. בעצם אתם אחד. אתם אחד. עכשיו אתה אומר, מה אחד? תגיד לי מה, בן אדם עכשיו דפק את האוטו ולא אמר לי סליחה ולא השאיר לי פרטים. אז אמר, כן, תדע לך, זה נכון, שזה לא בסדר, נכון. אבל בעצם ברגע שאתה מוכן לקבל את זה, ואומר, אני סולח לו, מה אתה בעצם עושה? קודם כל אתה מנקה ממך את כל הטינות והכעסים, זה ברור. אבל יש כאן משהו יותר עמוק בעצם שמתגלה. אז זה לא רק לטובתך, אלא זה מגלה שיש ביניכם איזשהו קשר סמוי ועמוק. והקשר הזה, גם אחרי מה שהוא עשה, הוא לא מתנתק. זה דומה קצת להבדל בין מערכת משפטית לגישור, מי שמכיר. במערכת משפטית הרעיון הוא לנצח. אף אחד לא רוצה להגיע לפשרה במשפט. או שהוא מנצח או שאני, או שהכסף אצלי או שהכסף אצלו. זה הרעיון של מערכת משפטית. בגישור, ההנחה שלנו היא שביום שאחרי אתה צריך לגור איתו. אז אתה צריך למצוא את הדרך איך תחיו ביחד בשלום. ואם אתה מנצח מישהו, אז תדע לך שאם הוא שכן שלך, אתם לא תוכלו יותר לדבר אולי. הרבה פעמים כשמסתיימת מערכה משפטית, או שהוא ניצח או שהוא ניצח. לכן המשפטיזציה היא כל כך מזיקה לחברה. כשאתה הופך כל דבר למשפטי, בעצם מה שאתה עושה, זה אתה מבטל את הממד של האחווה. כי אם כל דבר הוא שפיט, וכל דבר אתה מעביר אותו למערכת המשפט, אז אין שום דבר שאתה יכול לסגור אותו כאחים. אוי ואבוי, אם נגיד מערכת המשפט תיכנס עכשיו לתוך כל משפחה ותנסה לפתור שם את הבעיות, כי זה בעצם יהרוס את המשפחה. אולי מישהו יזכה ומישהו יפסיד, אבל מישהו שיפסיד, הוא בחיים לא יוכל לדבר עם האחרים, או יכעס עליהם כל הזמן. זה הנזק של ה... כשאתה הופך כל דבר בוא נלך לבית משפט. נכון? כל אחד אומר, טוב, אני אתווה אותך. ברגע שאתה תובע מישהו, אתה רוצה לנצח אותו, נכון? אתה רוצה להראות לו. עכשיו, זה חשוב מאוד, לפעמים צריך לתבוע. אבל ברגע שכל דבר הופך להיות תביעה, אתה בעצם מונע ממך את השכבה יותר עמוקה, שזה אחיך. אם אחיך היה בטעות, פוגע לך בפגוש. סביר להניח שאתה היית מוכן יותר בקלות לסלוח לו. בעיקר אם הוא היה אומר, זה לא בכוונה עשיתי את זה, כאילו באמת זה היה ככה. קיצורו של עניין, זה לא אומר, כל מה שלמדנו כאן, זה לא אומר שאין מקום לפעמים לדרוש את מה שמגיע לך. מגיע לך. אבל צריך איפשהו לזכור, אפילו בעומק התודעה שלנו, שיש משהו יותר עמוק שמחבר בינינו. והמשהו הזה, ברגע שאנחנו מתנהלים ככה, אז גם מהשמיים מתנהלים איתנו בצורה כזו. כמובן שאם אדם נפגע, ויש מישהו שצריך לתת את הדין, מצד הדין זה נכון, צריך לתת את הדין. אבל לפעמים יש מקום גם לבוא לפנים משורת הדין. גישור למשל, זה סוג של לפנים משורת הדין. זה לא רק לפנים משורת הדין, זה בעצם להתנהל מחוץ לשורת הדין. להגיד, בוא נראה איך אנחנו מוצאים את מה שכל אחד מאיתנו יהיה מוכן לקבל, וככה נתפשר. והפשרה הזו יש לה ערך רב מאוד. כי ברגע שאנחנו מתפשרים, אנחנו בעצם מגלים את הנקודה היותר עמוקה שמחברת בינינו, ולא הנקודה המשפטית של ההכרעה. אז זה סוג של טעימה קטנטנה מהנקודה הזו. צריך להסתובב עם זה ככה, ללכת עם זה במשך השבוע, לראות איפה אנחנו פוגשים את המקום הזה שאנחנו מוכנים להגיד. לי הייתה חוויה כזו היום קצת. ברור לגמרי שעם הילדים אתה פוגש את זה ברמה הכי גדולה. אבל ברגע שאתה בעצם לוקח תינוק, את התינוק שלך, את הילד שלך, ואתה מוכן לנקות את מה שהוא לכלך. ואתה מבין שזה חלק מלהיות הורה, זה לעשות את הדבר הזה. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו? שאנחנו בעצם נגדל אצל הורים שינקו אחרי הלכלוך שלנו, ואחרי הבלגן שאנחנו משאירים ינקו ויסדרו. למה? כי בעצם ברגע הזה אנחנו בונים בתוכנו את השכבות שיחזיקו אותנו גם מתי שאנחנו נתפרק. כי בזה שמישהו גידל אותנו בילדות, הוא בעצם אהב אותנו אהבה ללא כל תנאי. והאהבה הזו מחזיקה אותנו ונותנת לנו אפשרות להתקיים גם בשלבים יותר מבוגרים של הקיום שלנו. זאת אומרת, שכבת הילדות, אפשר להגיד, בונה אצלנו את ההבנה שיש מישהו שאוהב אותנו ויהיה מוכן לקבל אותנו גם אחרי הפגמים. אז שכבה זו לא עוברת, תמיד אנחנו זקוקים לה. כי היא שכבה שבעצם אומרת, אני מאמין בך. כלומר, למה אני מנקה את התינוק? כי אני מאמין שהוא לא הלכלוך. וברגע שאתה מנקה אותו, אתה בעצם אומר, אני מאמין בך. למרות שאתה תינוק עכשיו, זה נראה כאילו אתה מתנהג לגמרי כמו חתול, כמו בעל חיים, לפעמים, כאילו במצבי קצה. אבל אני מאמין בך שיש בתוכך משהו שעוד יתגלה. וזה הרעיון של מידת הרחמים. זה כל הזמן להאמין שיש בפנים, בתוך האישיות, משהו שיתגלה. גם אם עכשיו הוא לא מתגלה. שנזכה לראות ככה בני אדם. תודה רבה.